פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, ערב שבת פרשת מטות מסי, ואנחנו בשבת הזאת למעשה ערב ראש חודש, ראש חודש אב, ראש חודש מנחם אב. אנחנו מקווים מאוד ומייחלים שבחודש הזה אנחנו נתנחם. ואנחנו גם מסיימים בשבת חזק חזק ולהתחזק, מסיימים את ספר במדבר, עוברים אותו לספר דברים, ספר תוכחה. אנחנו בימים לא קלים ולא פשוטים בכלל, אין האקטואלים, אבל בוודאי הימים שאנחנו חושבים ביחד על חורבן בית המקדש, זה זמן שאנחנו שמים לעצמנו הפסקה מסוימת. הרי למעשה צריך לזכור את חורבן בית המקדש ואת ירושלים כל יום. אנחנו גם מזכירים בתפילה כל יום, וירושלים עירך ברחמים תשוב, וצמח דוד עבדך מהרה תצמיח. אנחנו כל הזמן מתפללים ומייחלים, אבל בימים האלה אנחנו נכנסים לזה יותר בעומק, נכנסים, מנסים קצת לחוש את הדברים. אפילו המנהגים מעט משפיעים עלינו, אמורים להשפיע עלינו, אוי ובואים לא, כמו שהרמב"ם כותב, שכל המנהגים והתעניות בעיקר נעשו בשביל שאנחנו נחשוב, לשים אותנו ככה על מרכז, על המרכז של המחשבה, לא בשביל סתם לעשות אותם. המנהג ללא מחשבה אין לו שום טעם למנהג. כמובן, המשנה ברורה מוסיף שבן אדם יגיד לעצמו, טוב, אם אני כבר לא כל כך חושב, אולי כבר אני גם לא אנהג את המנהגים, אני לא יצום, בוודאי שלא. על זה אומרים כל חכמי ישראל, כתבי חז"ל, מנחת חינוך, אחר פעולות נמשכים הלבבות. אחרי הפעולות שלנו, של מנהגי אבלות, זה לאט לאט ישפיע עלינו. אני רוצה להתייחס במשהו מעניין מאוד בפרשת השבוע. פרשת מטות, אנחנו יודעים ומכירים את הסיפור המפורסם של השבטים, שבט גד, שבט ראובן וחצי שבט המנשה, שבאים למשה רבנו ואומרים למשה רבנו, אנחנו לא רוצים לקבל את הנחלה בארץ ישראל. מה זה לא רוצים לקבל? אין לנו מספיק מקום, יש לנו הרבה צון, הרבה בקר, הרבה ילדים, אנחנו משפחות גדולות עם הרבה 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 דברים, הרבה חפצים, אנחנו לא יכולים לקבל שטח קטן בארץ ישראל. יש לנו עצה, העצה שלנו, אנחנו רוצים לקבל שטח בעבר הירדן, אנחנו כמובן אומרים השבטים, שתי השבטים אומרים למשה רבינו, אנחנו כמובן שאנחנו יחד נעבור לארץ ישראל, לארץ כנען, אנחנו נעבור עם כל עם ישראל, עם כל השבטים, אנחנו נלחם, אבל נחזור אחורה, נקבל את השטח עבורנו. וכשהם פונים למשה רבנו בטענה הזאת, או בבקשה, שהם רוצים להישאר בעבר הירדן, ולקבל שם את הנחלה שלהם במקום בארץ ישראל, הם אומרים משפט, שאם נשים לב, ככה, הם אומרים משפט שהוא משפט ממש תמוע, עד כדי כך שמשה רבנו למעשה תיקן אותם. הם אומרים למשה רבנו, יש לנו הרבה צון, הרבה בקר, אנחנו צריכים מקום. אז מה הם אומרים? אנחנו נבנה בעבר הירדן, כך לשון הפסוק, גדרות צון נבנה וערים לטפינו. אנחנו נבנה את הגדרות, את המקום שהצון יסתובב בו, ואז אנחנו צריכים גם כמקום לילדים שלנו, ערים לטפינו. מה שברור זה שמשה רבנו שם לב לטעות החמורה שנעשתה פה בלשון. למה? מה הם מקדימים? הם קודם כל אומרים גדרות צון נבנה, הם קודם כל דואגים לצון שלהם, ואחרי זה וערים לטפינו. זה היה טעות חמורה עד כדי כך שמשה רבנו, כשהוא משיב להם תשובה ואומר להם, בסדר, הבנתי את הבקשה שלהם, דיברתי, הסתדרתי, וכן, אכן השבט ראובן וגד וחצי שבט המנשה, אין לכם בעיה, אתם באמת תקבלו את השטח, או הנחלה שלכם תהיה בעבר הירדן. אבל משה רבנו מתקן, אומר להם, קודם נבנה דירות, אך תבנו דירות לעצמכם, ואחרי זה תעשו את הרפתות ואת הגדרות צון, גדרות לצון. מה קרה פה? מה קרה בשינוי הזה הדרמטי? הדרמטי, כי יש פה שינוי מהותי וטעות חמורה מאוד של, של, של שבט ראובן וגד וחצי שבט המנשה. מה הטעות החמורה? וזה קורה לנו כל כך הרבה פעמים. אנחנו לא מבינים מה סדר עדיפויות הנכון. הם היו כל כך נמצאים בעומק של הדאגה שלהם, לצון שלהם, שזה בסדר גמור. זה בסדר לדאוג לעסקים. זה בסדר, זה חשוב. אבל אדם, הבעיה, לא רק זה, בלי כסף אי אפשר לחיות. אבל כנראה גם איתו אי אפשר. כוונה, גם הכסף עצמו מוריד אותנו מדעתנו. מרוב עבודה, אנחנו לפעמים לא רואים את הילדים, את המשפחה שלנו. אין לנו מושג מה קורה בבית. ומה? אין לנו זמן אפילו לשמוע את החלומות, את הפחדים, את הבדיחות של הילדים שלנו, של בן או בת הזוג שלנו, של נשותינו, של בעלינו. למה? אנחנו פשוט מפסידים את המשפחה. למה זה? כי אנחנו שמים מדי למעלה, ממש ממש גבוה, את הגדרות צאן נבנה, את הפרנסה ואת הכסף שהוא בסדר גמור והוא חשוב. אנחנו נמצאים עכשיו ממש סמוך לשבת קודש, שבת ראש חודש. איזה נפלא זה, איזה מתנה אדירה ועצומה הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, כמו שהמדרש אומר, שכשהקדוש ברוך הוא נתן את השבת, הוא ביקש ממשה, לך תודיע לעם ישראל את המתנה הגדולה שנתתי להם. תודיע להם, כי יש פה מתנה אדירה. אנשים לא מבינים כמה יש עוצמה לשבת, לרגיעה הזאת, להפסקה מכל הלחץ של החיים. כן, ממש השבת באה עבורנו בדיוק בשביל זה. בשביל שנשנה את המשוואה הזאת של גדרות צאן נבנה וערים לטפינו. בדיוק הפוך, קודם כל ערים לטפינו. ואחרי זה גדרות צאן נבנה. אחרי זה נטפל בה, ולא רק זה, נטפל בצאן ובעסקים ובכסף. ויותר מזה, בשבת כתוב, הרי בפסוק על שבת כתוב ששת הימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת, בכל כל מיני לשונות יש בתורה, אבל התורה גם מתייחסת לששת הימים, והרבה מן המפרשים שואלים, מה פתאום ששת הימים תעשה מלאכה? ששת ימים תעשה מלאכה, מה זה קשור? אז אל תעשה שום דבר, הכי חשוב זה ביום השביעי תשבות. אז אחד המדרשים שרשי גם מביא, רשי אומר, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי תשבות, וביום השביעי שבת להשם, יהא בשבת כאילו מלאכתך נעשתה. זאת אומרת, אתה תעבוד בששת הימים, וצריך לעבוד. חלק מהכללה של אדם הראשון, וחלק ממה שצריך לעשות, השתדלות. זה מה שאנחנו צריכים לעשות במשך ימות השבוע, להשתדל ולעבוד, ולפרנס את המשפחה, אבי המשפחה, אם המשפחה, כל אחד מי שלוקח על עצמו את המשימה. אבל השאלה מה סדר עדיפויות, איפה זה נמצא, באיזה שלב בחיים, באיזה שלב חשוב בחיים זה נמצא. וככה, כמו שאמרתי, תוך כדי הלשון של שבט גד ובני ראובן, שבט גד וראובן וחצי שבט המנשה, רואים כמה הם היו כל כך חזקים בהסתכלות שלהם, לא רק בהסתכלות, הם היו חיים את הצון שלהם ואת הפרנסה כל כך, שהם פשוט איבדו לרגע, אפילו כאיך רואים, זה יצא להם באוטומטי, גדרות צון לבנה וערים לטפינו, וכשמשה חוזר להם, משה מתקן אותם, ואומר להם, חבר'ה, אתם טועים, קודם כל בונים ערים לטפכם, ואחרי זה תבנו גדרות צון, תבנו רפתות, תבנו מה שאתם רוצים, וזה חשוב, אתם צריכים את זה. סדר העדיפויות הוא הדבר החשוב ביותר, ואני, רבותיי, זה כמעט בכל נושא בחיים. וכשהתחלתי ואמרתי שאנחנו נמצאים בתקופה של חורבן בית המקדש, נכון, במשך כל השנה אנחנו מתעסקים, משוחחים, מתפללים, מזכירים את חורבן בית המקדש. ובסדרי העדיפויות, בימים האלה אנחנו צריכים לשים את הנושא הזה, סדר העדיפויות מאוד למעלה. רוב הדברים בעולם, תמיד השאלה היא בסדר העדיפויות. זאת אומרת, אתה תופס בן אדם ואומר, הוא מאוד מאוד עסוק. הוא מאוד עסוק וקשה לבקש ממנו, קשה לשאול אותו, קשה לשוחח איתו. אבל נשים לב שגם הבן אדם הזה שהוא מאוד מאוד עסוק, לעצמו הוא בונה סדר עדיפויות. הוא יודע ממה הוא עסוק, הרי מדברים שהוא עושה. הוא מחליט לעצמו מה חשוב ומה פחות חשוב. פעם אחת ישבתי, זכיתי לשבת אצל מרן ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה. מרן ראש הישיבה, הגאון רב אהרון לייבשטיין, ישבתי עם קבוצת רבנים באירופה כשעוד שימשתי ברבנות באירופה. וישבנו קבוצת רבנים צעירים ו... מישהו העלה בפני ראש הישיבה שיש איזושהי בעיה, נושא מסוים שצריך לעלות באירופה, אצל הרבנים, בקהילות, איזה נושא מסוים. אז אחד הרבנים אמר לראש הישיבה, למרן הרב שטיימן, אמר לו, אנחנו כבר כל כך עסוקים בעניינים שלנו, קשה להמיס עלינו עוד איזה נושא מסוים, נושא מורכב ומעניין וחשוב. אז מרן ראש הישיבה אמר משפט שמאז כל כך נכנס לראשי. הוא אמר, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אם אתה רוצה שדבר יעשה, תיתן אותו לבן אדם עסוק. זאת אומרת, אם אתה רוצה שדבר יתבצע, מישהו אדם עסוק, סימן שהוא עושה כל הזמן, הוא רק שם לעצמו, מה סדרי העדיפויות שלו? אבל הוא עסוק, מי שמשועמם, הוא תמיד חכה, וזה אולי הוא ידחה את זה למחר, ואולי לא, ואולי כן, הוא תמיד מסתפק וחושב אם לעשות או לא לעשות. אדם שהוא עסוק וכל הזמן בפעילות, אז החוכמה הגדולה שלו זה ננחץ עליו, ניתן לו לעשות עוד משימה, ולהכניס את זה בסדרי העדיפויות במקום גבוה. התורה מלמדת אותנו כאן בפרשת השבוע, פרשת מטות, גדרות צאן נבנה רבותיי וערים לטפינו, שבט גד ושבט ראובן טעה טעות חמורה מאוד שהעמיד את הצאן לפני ערים לטפינו, ומשה מיד תיקן אותם, וסדר עדיפויות הוא מאוד חשוב. נכון שהם אמרו שהם התכוונו על שניהם, ויכול להיות שבכוונה הייתה, הם לא שמו לב בלשון שלהם, אבל משה תפס אותם על הלשון, ואמר להם, כשהוא החזיר להם תשובה, הוא אמר להם, תדעו לכם, דבר ראשון ערים לטפינו, ואחר כך גדרות צאן נבנה, נתעסק בכל עיסוקי העולם. אבל זה שלב שני, כי השלב הראשון הוא ערים לטפינו. פרשה אקטואלית, אנחנו ממשיכים ומנסים ביחד ללמוד מפרשת השבוע, ואנחנו בפרשת מטות מסעי, אנחנו בשבת חזק, מסיימים את ספר במדבר, נכנסים לספר דברים, למעשה משנה התורה, שלמעשה בסוף אנחנו כבר מתחילים להרגיש את החגים, כי סוף ספר דברים זה שמחת תורה. אבל מי שמסתכל בתחילת פרשת מסעי, אלה מסעי בני ישראל והתורה, שרבינו מצטט לנו ומספר לנו בדיוק את כל המסעות של עם ישראל, הלכו מכאן והמשיכו לשם, והלכו משם והמשיכו הלאה, וכל הרשימה של המקומות שעם ישראל היה. והאמת היא שלא ראיתי את זה באחד מן המפרשים, אבל לפני כמה שנים מישהו שאל אותי, מה זה כל כך חשוב? אני מניח שאחד מהמפרשים מדבר על זה, אבל אני לא ראיתי. מה זה כל כך חשוב לדעת בדיוק את כל המקומות שעם ישראל היה? מה, אנחנו עושים סיור בעקבות מסעות של עם ישראל, יש טיולים בסיני שם, באזורים האלה של המדברות, לצערנו או לשמחתנו, לא משנה, אין כזה דבר. זה, ההיסטוריה פה היא חשובה, אבל למה שלא יהיה כתוב, אלה מסעי בני ישראל, התחילו במצרים ושימו בארץ ישראל. אתה יכול לכתוב כמה מקומות באמצע, איזה כמה מקומות שהיה שם מאורעות מאוד חשובים, מדבר סיני, איפה שהיה מים מרים, מים לא, איפה שעם ישראל עבר באמת אולי מסלול מאוד מאוד מעניין ומרתק. בסדר, אז תכתוב כמה מקומות מעניינים שהיו באמצע, אבל למה התורה צריכה לכתוב את כל המסעות? נסו לי פה ונסו, ויחנו, ויסו, ויחנו, ויסו, ויש חזנים שבעלי קריאה שאפילו מנגנים את זה בניגון יפה כזה, כי יש ניגון מיוחד שמנגנים על המסעות של עם ישראל. מה זה כל כך חשוב? התורה היא תורת הנצח. הרי ברגע שסיימנו לכתוב את התורה, באמת כל נושא המסעות לא היה כל כך רלוונטי. כמו שהמספר בני ישראל לא היה רלוונטי, ועל זה באמת כולם עומדים ושואלים, גם הפרשיות קודמות, בפנחס, במדבר, בכמה וכמה מקומות שאומרים בנסו, שעם ישראל נספר, אז שם המפרשים מיד עומדים על זה ושואלים, מה פתאום אנחנו סופרים מספרים מדויקים את כל עם ישראל? תתן מספר אחד כללי שהיה בתקופה ההיא, עם ישראל בשנה הזאת היו מספר כזה, אבל התורה נכנסת לכל פרט, לכל שבט, פרטי פרטי פרטים, אז שם המפרשים כולם מסבירים, להראות לנו כמה חשיבות יש לכל מספר, לכל יהודי, כמה חשיבות יש לו. כשאנחנו עוסקים במסעות, מה החשיבות למסעות? אבל אני חושב שאתם יודעים, כל בן אדם עובר בחיים, כל אחד ואחד מאיתנו עובר ירידות, עליות, הרבה, התהליך של החיים שלנו אף פעם הוא לא ישר, ככה זה. יש כאלה שזה רק תזוזות קלות, ככה זה. ויש כאלה שהתזוזות שלהם הרבה הרבה יותר משמעותיות, דרמטיות, עליות וירידות. ויש מאיתנו שפיתרו אותם מהעבודה שלהם פעם, ופתאום נזכרים איך כעסנו כשפיתרו אותנו פעם הראשונה, ופתאום בסוף דווקא עד הרבה, שמחנו מאוד, למה? כי עברנו לעבודה אחרת הרבה יותר טובה, יותר מזכורת, קבוצה יותר טובה, מנהלים יותר טובים, אבל באותה תקופה כשפוטרנו מהעבודה, וואו, זה היה כל כך קשה לנו, אנחנו כעסנו על כל כך הרבה אנשים, כן, בפעם הראשונה היינו, כשקיבלנו רכב חדש, חדש חדש, ואחרי כמה שבועות מישהו שרט קצת את האוטו, וואי, כל כך כעסנו, כאב לנו, ופתאום, אחרי כמה חודשים או שנים בכלל, זה לא כל כך מעניין הסריטות הקלות האלה. הפרופורציות של האירועים הן מאוד מאוד משתנות במבט לאחור. כל החיובי והשלילי שאנחנו חווים בחיים שלנו, יכולים להחליף תפקידים מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד בקלות. עם ישראל נוסע 40, עובר תקופה של נידודים של 40 שנה. 40 שנה במדבר. ואז משה רבנו סוקר 42 מסעות. זה מה שנזכר אצלנו באלה מסעי בני ישראל. משה רבנו סוקר את כל המסעות, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. כן, נכון, מתוך התקופה הזאת רגעים גדולים התנפצו, רגעים אולי היו קצת מפחידים. רגעים חלקם היו מפחידים, אבל הפכו לניסים מאוד משמחים. אבל כשמסתכלים במעוף, כביכול ממעוף הציפור, באיזושהי הסתכלות של אחורה, בהסתכלות היסטורית, פתאום המקרים שקרו לעם ישראל יכולים להשתנות לגמרי בהסתכלות שלהם. לכן משה רבנו בכוונה אומר, בואו נסתכל את המסע מההתחלה, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ובכל מקום, כל יהודי ויהודי כשהיה באותו מקום, יכול שחשב שקרה לו משהו נוראי. והנה עכשיו בסוף כל התהליך, כל אחד הרי נודד, עובר תחנות, סימפתיות יותר וסימפתיות פחות, ככה זה. ותוך כדי המסע, ככה זה. אנחנו צריכים לדעת ולזכור שהנתיב הזה שאנחנו צועדים, נסלל עבורנו, עבור כל אחד ואחד מאיתנו, נכון, יש קשיים בדרך, שאף אחד לא יחשוב לרגע, וזה כל כך חשוב, שאנחנו נקראת סוף שנה, בכלל אנשים עוברים דירה, עוברים עבודה, עוברים דברים, ותמיד אנשים חושבים לפעמים, המקום הזה לא טוב, שם ודאי יהיה לי הכי טוב שיש בעולם, גם לא תמיד זה קורה. כל התהליך הזה, כשאתה מסתכל על החיים לפעמים, ממעוף הציפור לראות, בכל הבלגן הזה היה סדר, הנה, פה היה מצוין שהייתי במקום מסוים, תרמתי את שלי, היה לי טוב בתקופה ההיא, אבל טוב שעזבתי. וכשעזבתי כעסתי וכאב לי וכעסתי על כל העולם, ופתאום ראיתי שזה היה כל כך טוב, כמעט הייתי צריך להתפלל שהיו צריכים לפטר אותי. כל האירועים האלה פתאום הנעימים, ואלה שפחות נעימים, פתאום קידמו אותנו בסוף למה? מה שמשה רבנו מלמד אותנו, לארץ המובטחת. כל התהליך הזה של ויסעו ויחנו, 42 מסעות, עוד פעם ויסעו ועוד פעם ויחנו, כל אחד אנחנו מזכירים אפילו את השם, כי כל 42 המסעות מביאים אותנו בסוף לארץ המובטחת, למקום הנכון. הרכבת שיוצאת מתחנה אחת היא עוצרת ועוד פעם עוצרת, וזה מפריע. אני רוצה להגיע למקום, אבל זה הדרך. אפילו אני צריך לפעמים להחליף רכבת, ואם אני אחליף, אם אני לא אחליף רכבת, אני אגיע למקום הלא נכון. ככה זה. אם קשה היום, אל תתייאש. מאוד יכול להיות לא רק שמחר יהיה טוב, אלא פתאום מחרתיים תגלה שכבר היום היה טוב. זה בדיוק מה שהתורה רוצה ללמד אותנו במסעות. לנסות להסתכל על התמונה תמיד יותר רחב בפרספקטיבה של זמן. לא תמיד, אנחנו רואים, יש לפעמים שזה לוקח עשרות שנים עד שנבין שמה שקרה לפני 20-30 שנה הוא היה כל כך טוב עבורנו, כל כך מיוחד, אנחנו צריכים כל כך להודות, וכשזה קרה אנחנו כל כך כעסנו, כל כך כאב לנו. לפעמים אנחנו מחכים כמה שבועות ומבינים את זה, לפעמים כמה דקות. אדם שאני זוכר, אחד מידידיי, היה בתענית אסתר לפני, לדעתי קרוב ל-20 שנה, בתענית אסתר בדיזנגוף, ברחוב דיזנגוף בתל אביב, אחד מידידיי מוסר שיעור באחד מבתי הכנסיות, שיעור קבוע כל יום, שיעור בדף יומי, יוצא מהשיעור, ותמיד אחרי כמה דקות מהשיעור שהוא מסיים בשעה 8:00, 7:00, כמה דקות אחרי שהוא מסיים את השיעור, יש לו אוטובוס. עד הבית, הוא גר בכלל באזור אחר לגמרי, לא בתל אביב בכלל. הוא יוצא מהשיעור, והוא ניגש לאוטובוס, רץ מהר, כי מישהו קצת עיכב אותו גם, ושאל עוד שאלה ועוד שאלה, ורץ לאוטובוס, וברגע שהוא מגיע, הנהג סוגר עליו את הדלת ככה בפנים, בפרצוף. ואדם מהצד, וגם הוא בעצמו, מאוד כעסו, וכל אחד לפעמים אפילו גזר כמה מילים מהפה, הוציא כמה מילים אפילו לא יפות מהפה, יכול להיות. ואז אחרי 2-3 דקות, אותו אדם, אותו מגיד שיעור רב חשוב, רואה את האוטובוס מתקדם, ממש כמה מאות מטרים בודדים, ומתפוצץ. מי שזוכר את אחד הפיגועים הקשים שהיו בדיזנגוף, ליד דיזנגוף סנטר בתענית אסתר. ואז הוא פשוט רוקד, כמעט רוקד ברחוב, ושואלים אותו, מה אתה רוקד? תראה מה שקורה פה. הוא אומר, נכון, אני הייתי אמור להיות באוטובוס. לפעמים בן אדם מגלה תוך שניות מה היה קורה לו הוא היה רץ ודופק על האוטובוס, ודופק חזק ומצליח לפתוח את הדלת. זה המסעות של עם ישראל, 42 מסעות בשביל להגיע לארץ המובטחת. עוד מסע ועוד מסע, והולכים טיפה אחורה ועוד קדימה, ועוד קושי ועוד ניסיון, בסוף מגיעים למקום הנכון ומבינים שכל המסעות האלה הובילו אותנו לשם. וזה מה שאנחנו צריכים להתפלל, שהקדוש ברוך הוא קודם כל לא יעשה לנו קשיים ולא יעשה לנו ניסיונות. זה ברור. שפחות ופחות ופחות, אבל כשיהיה לנו את הקשיים, וככה זה, העולם תמיד בנוי מעליות וירידות. אין כזה מושג, איך אומרים, סטטי, ישר. ישר זה רק חס וחלילה, כשרואים על המחשב, מי שנכנס לחס וחלילה למחלקת טיפול נמרץ, כל המערכות של הגוף זזות, עולה, יורד, עולה, יורד. ברגע שזה יהיה פס ישר, כולם ירוצו לבן אדם לנסות להחיות אותו. אין פס ישר, אנחנו עליות וירידות כל הזמן, כל המערכות שלנו עובדות ככה. ולכן, רבותיי, זה הזמן להתעודד. אנחנו חושבים, אנחנו באים בית המקדש, אבל לדעת שכל הקשיים שיש לנו בעולם, תמיד בסוף יש סוף. יש סוף התהליך, מראה לנו שהכל היה עבור משהו מסוים. אנחנו תמיד צריכים להתפלל שהמשהו הזה תמיד יהיה טוב, גם עכשיו, גם בעתיד, ובוודאי, בוודאי, בימים שאנחנו חושבים ועובדים ומנסים לחוש ביחד את חורבן בית המקדש. אז דווקא שאנחנו נכנסים לשבת, וזה ימים, יום של רגיעה, יום של מחשבה, עם המשפחה ביחד, שרים, אוכלים בשר ושותים יין. אנחנו כבר מריחים עכשיו את ריח השבת, אבל זה שבת של חשיבה, של המשך החשיבה על חורבן בית המקדש. ובעזרת השם, בתשעה באב, אנחנו ניכנס לראש חודש אב, הראש חודש זה יהיה מנחם אב, ובתשעה באב כולנו ביחד נרקוד ונשמח בבית המקדש במהרה בימינו. לפני שנסיים, נודה לטכנאינו היקר והמסור לישי נוימה, לכל צוות הרדיו הנפלא, לכם המאזינים, שבת שלום ומבורך.